וזה הביא את הסדר עם רבן יוחנן בן זכאי. וכאן במשנה יש לנו רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי, הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, זה כבר הסברנו בשנים הקודמות, זה מצווה ללמוד תמיד חדש. עכשיו המשנה אומרת שרבן יוחנן בן זכאי מינה חמישה תלמידים. חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי, ומהם היו החמישה? הראשון בכולם זה רבי אליעזר בן הרקנוס, זה רבי אליעזר הגדול. אחריו רבי יהושע בן חנניה, עליו אמר אשרי יולדתו. אחריו השלישי רבי יוסי הכהן. הרביעי רבי שמעון בן נתנאל. החמישי רבי אלעזר בן ערך. שם הוא מביא לכל אחד ואחד איזה תואר, והוא קורא להם בכל מיני תוארים. כל אחד הוא מדביק עליו תואר מיוחד שהיה בו משל יותר מאחרים. היה באחרים, אבל אצלו היה יותר. כמו רבי אלעזר בן הרקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. כלומר, כל מה שהיה שומע מרבו, הכל היה זוכר. ולא מחסיר אפילו אות. רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו. רבי יוסי הכהן חסיד. רבי שמעון בן נתנאל, הוא בא למשנה שלנו עכשיו, קרא לו ירא חטא. לא שחס ושלום השאר לא היו ירא חטא, כולם היו ירא חטא, רק הוא יותר מכולם. והחמישי הוא רבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר. שבו רגע נראה מה אומר המשנה ונחזור לרבי שמעון בן נתנאל. רבי שמעון אומר, אז שהוא אומר רבי שמעון, הוא מדבר על המשנה הקודמת, זה רבי שמעון בן נתנאל. כי סתם רבי שמעון שיש לנו במשנה זה רבי שמעון בר יוחאי, אבל כאן זה לא רבי שמעון בר יוחאי, אלא רבי שמעון בן נתנאל הוא תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. ומה הוא אמר? אבי זהיר בקריאת שמע או בתפילה, להיות זהיר מאוד. כשאתה מתפלל, אל תעשה תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. אלה הדברים של רבי שמעון בן נתנאל. אחר כך הוא מוסיף, ואל תהי רשע בפני עצמך. מי זה היה רבי שמעון בן נתנאל? הוא תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. למה קרא לו ירא חטא? אמרה אומר, המפרשים אומרים, יש ירא עונש, אדם ירא שמיים, יכול להיות ירא שמיים, אבל הוא מפחד מהעונש. כלומר הוא יודע שאם הוא לא יתפלל, חס ושלום יענש. או אם יחלל שבת, חס ושלום יבוא לו איזה נזק. אז מה שהוא לא מחלל שבת, זה לא בגלל שהוא לא רוצה לחלל שבת. פחד מהעונש. אז זה עובד מהירה. אבל רבי שמעון בן נתנאל לא פחד מהעונש, כמו שפחד מהפגם עצמו. היה אומר, איך אני אכעיס ואיך אני אצער את הקדוש ברוך הוא. ירא חטא היה ירא מהפגם. ומה נפקא מינה? יש נפקא מינה גדולה. הרבה פעמים אנחנו יודעים שיש אנוס רחמנה פטרה, או בשוגג לא דיברו חכמים, או כגון שבשעת הדחק יש על מי לסמוך, וכן על זה הדרך. אנשים מחפשים היום קולות, כל מיני דרכים, איך לא לקיים את המצווה, או בוא נגיד, לא בדיוק לעשות עבירה, אבל לא להיזהר בכל פרטי האיסור, בשביל שאני כעת בשעת הדחק, או שאני חולה, או שאני זקן, או שאני לא יכול, או שאני אנוס. רבי שמעון בן נתנאל לא ויתר. אפילו לא היה לו כוח, אפילו היה אנוס, אפילו היה עייף. באיזה מצב שלא היה, אמר, איך אני אחסיר? מה פירוש חטא? חטא פירושו חיסרון. פסוק אומר, והייתי, אני ובני שלמה חטאים, הכוונה חסרים. אז ירא חטא היה מפחד איך אני אגרום למעלה חיסרון. ואיפה ראינו שהיה ירא חטא? יש תוספתא מסכת עבודה זרה. בזמנם, בתקופת המשנה, גם אחר חורבן הבית, היו נזהרים כולם מחולין בטהרה. הפירוש? שהיו באים לאכול איזה פרי או איזה דבר, היו נזהרים שלא יגעו באיזה דבר תמה. כמו שקראנו השבת בפרשה, סוף פרשת שמיני, שם יש דיני נבלה, דיני טרפה, אך יש דיני נגעים, דיני צרעת. שבת הזאת נקרא גם כן דיני נידה וזווה. אז היו נזהרים שהאוכל שהם אוכלים, הכל יהיה חולין בטהרה. יהיה טהור לחלוטין. ואפילו שנחרב בית המקדש כבר, עדיין היו החברים, אלה שנקראים חסידים, היו נזהרים בכל דבר. היום אין לנו רק לחם. כשאנחנו מברכים שבאים לאכול לחם, שקידשן במצוותיו הציוונו על נטילת ידיים. למה? כי הידיים קיים עלן שניות לטומאה. הידיים עסקניות הן, נוגעות בכל מיני דברים. מסתם שנגעו באיזה כלי או בחפץ, שנגע בו שרץ, נגע בו נידה, נגע בו תממת. אפילו לא נגעת באמת ממש, אבל בטוח שנגעת באדם שנגע באמת, אי אפשר שלא. ואז ממילא הידיים שלי תמאות. איך אני אבוא ואוכל לחם? ולמה תקנו לנו על לחם? זה הדבר היחיד שנשאר. כיוון שמהרה יבנה בית המקדש, נחזור לאכול חולים בתארה. אם הלילה נבנה בית המקדש, אנחנו צריכים מחר בבוקר ללכת בית המקדש, או להתחיל להיזהר, לאכול את כל המאכלים שלנו בתארה, שלא ייגע בזה איזה אדם תמה, או ייגע בזה תומעה. אז איך אנחנו נתחיל איזה, איך נתחיל, לא נתחיל ולא נגמור. אז כשיש לנו כבר התחלה עם הלחם, שאני יודע שאסור לי לאכול לחם, עד שאני נוטל ידיים. אז זה גורם לי גדר וסייג, והכנה לקראת החולין בתארה שאנחנו עתידים לאכול כשיבנה בית המקדש. גם יש בזה עוד עניינים יותר עמוקים, כמו שכתבו המפרשים בזה באורך. אז היו נזהרים כולם לאכול חולין בתארה, כל החולין שלהם. שידוע, סיפרו על כמה מחכמי ישראל בדור שלפנינו, היה רבי אליהו מני, הרב היה גאון הבן איש חי, שאפילו במטבח אצלו בבית, לא עבדו רק אנשים שנזהרו בתארה, וגם בנות, או למטה מגיל 12, או אחרי גיל 60. שאז בטוח אין בעיה של איזה איסור, של איזה תומעה, של נידה וכדומה וכדומה. אז האוכל שהרב היה אוכל, היו יודעים, לא נוגעים בזה ולא מבשלים אותו, רק אנשים טהורים. מי שנטל את הידיים. למה? יש טהרה. והטהרה היא משפיעה מאוד על האדם. כמו שקראנו השבת, ונתמתם בם, כמו רב אומרת, כתוב, חסר א', ונתמתם בם. חס ושלום, מי שאוכל דברים לא טהורים, אז חס ושלום נעשה מטומטם. טומטם פירושו אטום, לא יכול להבין את התורה. בשמו בן נתנאל מספרת עליו התוספתא שהוא נשא את ביתו של רבן גמליאל הזקן. רבן גמליאל הזקן זה בן של הלל הנשיא, משפחת הנשיאים. ורבן גמליאל הזקן היה נזהר אצלו בבית שלא יאכלו חולין רק בתארה. אז כולם ידעו, הבנות, הנשים, ידעו. מתי שהם אסורים לא נוגעים באוכל. אבא מקפיד לאכול בתארה. ואבא הקפיד, הקפיד גם על הבנים שלומדים תורה, שיוכלו בתארה. רבי שמעון בן נתנאל כשהתחתן עם הבת של רבן גמליאל הזקן, אומר את התוספתא, הוא עשה איתו תנאי. אמר לו, תראה, אני מראש, לפני שאני בא לקחת את ביתך, אני יש לי תנאי. שהיא לא תיגע באוכל שלי. אני לא אוכל חולין שנעשו על גביה. הסכים. רבן גמליאל הסכים. זה היה רבי שמעון בן נתנאל. כל ימיו לא אכל אוכל שנגעה בו אישה. ככה שיא הטהרה. לכן רבן יוחנן בן זכאי מכנה אותו, ושמעון בן נתנאל ירא חטא. היה זהיר באוכל שלו יותר מכולם. זה צריך להבין מאלה היו התנאים. לפעמים אנחנו קוראים על התנאים, חושב שהם היו בני אדם כמונו. הם עבדו וטרחו וחרשו את האדמה וזרעו ונהנו מיגיע כפם, אבל היו כמו יותר ממלאכים. כמו אומרת בירושלמי על רבי חנינה בן דוסה, היה זהיר במעשרות, כמה היה זהיר. פעם אחת, היה בשבת, אשתו הביאה קישואים לשולחן. קישואים שגדלו בגינה. אז כנראה זה היה בזמן שלא היה מצבו כל כך קשה, כי הוא היה אוכל רק קו חרובים מהיום שבת לערב שבת, באיזה תקופת ביניים. הביאה קישואים על השולחן בשבת, ופתאום נפל לשולחן. אז היום בימינו אם זה היה קורה, אין בעיה, יש ביטוח, אני מחר הולך, שובר הנגריה, עושה איתו סקנדל, אני מפרסם אותו במדור לצרכנות, מגיש נגדו תביעה בבית משפט לתביעות קטנות, אני יודע מה, עושה ועדת חקירה, איזה שולחן נתן לי, איזה שולחן זה. אבל רבי חייב בן דוסה, איך שנפל לשולחן, מיד אמר לאשתו, מה שמת כעית על השולחן? אמר לו, שמתי קישואים. אמר לה, קישואים האלה מעוסרים? חשבה, אמרה, נכון, אתה צודק, לא הסרנו אותם. אמר, בגלל זה נפל לשולחן. נשבר! מה זה נפל? התפרק. הרגליים שלא התפרקו. אומרת הגמרא, כי בן עליו שלא ייגע בזה, ובמוצאי שבת יעשר אותם. רק אמר, בני נדר, מוצאי שבת אני מעשר, חזר השולחן למקומו. זה רבי חנינא בן דוסא. זה אחד מהצעירים בדור של רבן יוחנן בן זכאי. הרי הוא היה בדור של רבן יוחנן בן זכאי. רבן בן זכאי אומר על עצמו, אני דומה לבן לפני האבא, לפני הקדוש ברוך הוא, והוא, רבן בן דוסה, כעבד לפני האבא. אז תראו מי אלה היו התנאים, איזה אנשים קדושים. אז כל כך היה זהיר שמימיו לא אכל דבר לא מאוסר. עלה על השולחן שלו כישויים לא מאוסרים, נפל השולחן. אז זה להבין מה זה היה יראת חטא שלהם. שאתה אומר, רבי שמעון בן נתנאל, ירא חטא, זה ירא חטא במלוא מובן המילה. אז כך עשה תנאי עם רבן גמליאל, עם ביתו. והגמרא אומרת, ואפילו שרבן גמליאל בבית שלו היה נזהר בחולים בתארה. בכל זאת, רבי שמעון בן נתנאל אמר, בלי לפגוע. בלי לפגוע בזכויות, כמו שאומרים. לפני שאני בא לעשות איתך עסק, לקחת הבת שלך, זה התנאי. שלא תעשה חולין על טהרות על גבי, היא יכולה לאכול מה שהיא רוצה, אבל בשבילי היא לא תכין. והסכים. ואז ידעו מי זה היה רבי שמעון בן נתנאל שנקרא ירא חטא. אז זה ככה היה. והוא, כמו לא אומרת עליו, הוא היה אומר שכשאדם בא לקרוא קריאת שמע, מה הוא אומר לנו פה במשנה? הווה זהיר בקריאת שמע או בתפילה. מה זה זהיר? הוא אומר במקום אחר בגמרא, כשאדם בא לקרוא קריאת שמע, צריך לקרוא אותה באימה, ביראה, ברטט, בזיע. זאת אומרת, צריך להזדעזע שאומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, קל עצמותיי תאמר להשם מחמוך. וכאילו אש שלהבת עוטפת אותו. ככה צריך לומר שמע ישראל. באימה, ביראה, ברטט ובזיע. ולמה? כיוון שבירושלמי כתוב שבשמע ישראל נרמזו שם כל עשרת הדיברות. שאמרנו, למדנו את זה פעם, שמע ישראל עצמו, אנוכי השם אלוקיך. השם אלוקנו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וכן ואהבת, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כי אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה לא תזכיר אותו לשווא ולא תשווה בשמו לשקר. וכן וכתבת מה מזוזות ביתך ובשעריך לא תחמוד. שמרו לכם, שמרו עליכם ואהבתם מהרה, כנגד לא תרצח. וכן על זה הדרך, ולא תטורו, לא תנאף. אחר כך למען תזכרו, זכור את יום השבת לקדשו. למען ירבו ימיכם, קבל את אביך ואת אמך. אז יש לי את כל עשרת הדיברות נמצאות בתוך קריאת שמע. אז כל פעם שאדם קורא קריאת שמע, פעם, לפחות פעם בבוקר, פעם בערב, שחרית וערבית, הוא מקבל עליו מחדש את כל התורה, כי בעשרת הדיברות יש לנו את כל התרי"ג מצוות. אחרי אומר רבי שמעון בן נתנאל, וזהיר בקריאת שמע ובתפילה, קריאת שמע צריך לקרוא אותה באימה, ביראה, ברטט ובזיעה. אך בתפילה, מה יש בתפילה? ידוע שהגמרא אומרת, ארבעה דברים צריכים חיזוק. ארבעה דברים מצויים, אבל תמיד צריך לדבר עליהם, וכל יום עוד פעם מחדש, לעשות חשבון נפש איתם. ואלו הם תורה, שחזק הרבה את לימוד התורה, שאדם יקפיד על קביעות עתים לתורה. אדם יקפיד שכל רגע פנוי יעסוק בתורה. אחר כך תפילה, כמה שזה דבר הווה ומצוי, פרט פללים, מנחה וערבית יחד. אז עכשיו סיימתי מנחה, נו, עוד פעם מתחילים ערבית, וזה תכף נראה, וזה מה שהוא בא להגיד. אל תעש תפילתך קבע, אלא תחנונים, מה זה קבע? להחתים את הכרטיס. שאני אסמן אצלי ביומן וי, מנחה וי, ערבית וי. נשאר לי כעד שמע בעונתה, הוא רושם, ספירת העומר, הוא רושם. הרי שהוא ספר, יצאתי את חובה, ברוך שפטרנו. לא! תעשה את זה בחשק, תעשה את זה בשמחה. אל תרגיש כאילו אני, נו, התפתחתי מעוד איזה עול. כאילו יצאתי את חובה, כאילו פרקתי מעלי איזה עול. כמו שהגמרא אומרת, מה ההבדל בין צדיקים לרשעים? חוץ ממכם, הצדיקים אצלם בית הכנסת זה כמו גן עדן. הוא אומר, הלוואי עוד רגע אני אשב פה. הלוואי עוד שעה אני אלמד תורה. הלוואי כל הלילה יימשך השיעור. לא עליכם, הם, סוסגמו בית האסורים. חכה, מתי לצאת? נו, מתי השעון הגיע? נו, בוא נלך, בוא נברח. וזה האדם צריך לחשוב תמיד. ואחרי זה יש עוד שני דברים שצריך חיזוק, מצוות ודרך ארץ. מצוות זה איך לקיים את כל מצוות התורה, כל מצווה שבאה לידי, תפילין, ציצית, מזוזה, כי זה דבר מצוי. אז לבדוק, הציצית בסדר, המזוזה במקום הנכון, איך אני מקיים מצוות, מצוות מפני שיבה תקום ועד הרתה פני זקן, אני מקיים כמו שצריך, וכן מצוות צדקה, יש הרבה מצוות שאדם יש לו אותם יום יום שעה שעה, גמילות חסדים וכדומה, וגם דרך ארץ בין אדם לחברו, איך אדם מתנהג עם אחרים, אם אני עומד במקום שאני חוסם את המעבר לאנשים, איפה אני עומד להתפלל, יבוא מישהו אחריי, ייכנס לבית הכנסת, יהיה לו מקום להיכנס, לא יהיה לו מקום, אני בא עומד באמצע העמידה, אז לפני כבר עוד מעט יגמרו, ויחכו שלוש פסיעות עד שיעשו, לא אכפת לו. הוא מתפלל, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא חושב, הוא אומר, סלח לנו, אבינו כי חטאנו, ושם השיירה מחכים לו, הוא חסם את המעבר. זה חסר דעת. אני צריך לחשוב, דרך ארץ, זה קדמן התורה. אלה ארבעה דברים שצריכים חיזוק. שבא רבי שמעון בן נתנאל ואומר, תראה מה זה תפילה. כמרה אומרת, גדולה תפילה יותר מהקורבנות. תראו כמה אנחנו מתגעגעים לבית המקדש. הנה אנחנו קוראים בשבתות האלה את הקורבנות, קוראים ענייני טהרה. אז כמה מתגעגעים ורואים מה חסרנו את בית המקדש. אומר, תדע, יש לך דבר שיותר מהקורבנות ויותר מבית המקדש. שאתה עומד עמידה ומפלל לפני הקדוש ברוך הוא. גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. כך המעלה של התפילה שנאמר, גם כי תרבו תפילה אינני שומע. מה משמע? הרי הם היו מקריבים קורבנות. אומר להם, יותר מהקורבנות זה התפילה. גם כי תרבו תפילה, שהתפילה היא יותר ממנה, בא נביא ואומר אינני שומע. משמע שתפילה זה יותר מהקורבנות. או כמו שהירושלמי מסכת ברכות, פרק ת' אומר, שכל אדם שמתפלל בלחישה, זאת אומרת תפילת הלחש, שאדם מתפלל אותה כהוגן, קדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא ושומע את התפילה. ולכן אומר הירושלמי, כשאתה צובח לקדוש ברוך הוא לא תהיה צובח, לא למיכאל ולא לגבריאל, אל תגיד מיכאל, תעזור לי, גבריאל תושיע אותי, אסור לומר את זה, זה עבודה זרה. אל תאמר צדיק פלוני יציל אותי, צדיק פלוני יעזור לי, זה עבודה זרה. לא תצווח, לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא למי? אלא לקדוש ברוך הוא. כחומר הירושלמי פרק ת' שנאמר, ברכות פרק ת' שנאמר, מי כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. לכן אלה שאומרים היום מסכנים, הם פשוט חסרי דעת. אומר, הרב הזה יוציא אותי מגיהנם, הרב הוא יתפוס אותי, יוציא אותי משם. אסור לומר את זה. אסור לומר את זה. זה עובד עבודה זרה. כי אסור להאמין בשום כוח חוץ מהשם יתברך. אפילו לא לנביא, ולא למלאך, ולא לצדיק, לא לכלום. והפסוק אומר, ולמי תדמיוני וישווה, יאמר קדוש. אסור, אם הקדוש ברוך הוא אין שום שותף איתו. כמרה לא אומרת שאם אדם אמר, רופא פלוני, הקדוש ברוך הוא ריפא אותי והרופא הזה, הרי זה עובד עבודה זרה. אז איך תגיד? הקדוש ברוך הוא ריפא אותי על ידי הרופא הזה. הקדוש ברוך הוא הושיע אותי על ידי השליח הזה. אבל אסור לומר הקדוש ברוך הוא והוא, חלילה וחס. אין אם הקדוש ברוך הוא לא משווים שום דבר. אז עוברת הגמרה שם בירושלמי, תראה מה זה מעלת תפילת העמידה, אומר שאתה עומד עמידה, אל תחשוב לרגע שיבוא איזה צדיק יעזור לך, או שאיזה מלאך שומע את תפילתך ויעלה אותה. לא! הקדוש ברוך הוא בעצמו עומד כאן, אומרת הגמרא, אחרי העמוד. אחרי העמוד שאתה עומד, עומד שם הקדוש ברוך הוא, הוא מאזין בכל מילה שאתה אומר. אחרי אומר רבי שמעון בן נתנאל וזהיר, בקריאת שמה, הוא בתפילה. הוא אומר שכשאדם מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. יש הרב מדרש שמואל, רבי שמואל דאוזידה, הוא היה תלמיד של רבנו הארי, בדורו של מרן רבי יוסף קארו בצפת. שמואל דאוזידה אומר, מה פירוש דברי רבי שמעון בן נתנאל? וזהיר בקריאת שמה ובתפילה. במה זהיר? אומר, קודם כל זהיר בזמן, שלא יעבור זמן קריאת שמה. כמה זה חמור, רבותיי, שלא יעבור זמן קריאת שמה. הן בבוקר והן בערב. גם בערב הגמרא אומרת שאם אדם יש לו זמן להתפלל ערבית, והוא לא, הוא דוחה את זה, יש לי, הוא אומר, יש לי מניין בשעה 10, הגמרא קורא לו פוסע. למה? הגיע הזמן שלך להתפלל, למה אתה לא מתפלל? כי עד שמאי דאורייתא, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. זאת ועוד, יש אדם בעולם שיש לו איזה ביטוח חיים, הוא יודע שהוא יחיה עד שעה 10 בלילה? הגיע הזמן ערבית, תתפלל ערבית. למה אתה מעכב? הגיע הזמן לקבל עול מלכות שמיים, למה אתה לא מקבל אותה? ראינו בגמרא אצל רבנו הקדוש, גמרא במסכת ברכות אומרת, שרבי יחיא אומר לרב, דודו, אני לא רואה את רבנו שאומר קריאת שמע, אמר לו, תסתכל באמצע השיעור, מכי מעביר ידם על עיניו, אומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, והיינו קריאת שמע דרבי. מכאן למדנו ששמים יד על העיניים בשעת קריאת שמע. אז רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היה דורש ברבים. ובאמצע השיעור היה מגיע הזמן קריאת שמע. אבל הוא לא היה כמו שאנחנו מסיימים בשמונה, שמונה ורבע. הוא היה גומר מי יודע אולי באמצע הלילה. אז מיד כשהיה מגיע הזמן קריאת שמע, היה מעביר את דבר עיניו, ראשי אומר, היה אומר רק פסוק אחד. אחר כך היה משלים את כל קריאת שמע. אבל החובה זה פסוק אחד לפחות. אז היה אומר אותו פסוק ראשון. אז כך היו מקפידים, אומר רבי שמואל דאוזידה, הווה זהיר שלא יעבור זמן קריאת שמע בשום פנים ואופן, אלא תקרא אותה בעונתה. ובתפילה, גם התפילה יש לה שעות. מתי זמן מנחה? לא לאחר אותה. מתי זמן ערבית? שלא לאחר אותו, לכתחילה ערבית עד חצות. לא לחכות אחרי חצות. אז מה אם יש מעניינים שמתפלים אחרי חצות? אתה צריך לעשות מה שאחרים עושים, או שחרית, השם ישמור, זה בושה וחרפה, היום הולכת לראות. אני מבין, בן אדם לפעמים, היה איזה חתונה אתמול, או שהרגיש לא טוב, קם מאוחר, אז יצא, עוד אפשר להבין שהתפלל בשעה 9, 10, אבל שאנשים באופן קבוע עושים עניינים ב-10, 11 כל יום של שחרית, שומו שמיים, ברכות לבטלה. אני לא יודע על מה הם סומכים. והיום זה נהיה מגפה בכל המקומות, ואין פוצה פה ומצפצף. יכול להיות שהיה ראוי לומר להם לא להתפלל יום אחד, ואז הבן אדם, המצפון שלו היה כואב, היה ראוי לומר, וואו, היום לא התפללתי שחרית, כי ככה הוא מרגיש שאני התפללתי. הוא שקר את עצמו. הרי אחרי 3 שעות אין קריאת שמע כבר. היום 8:30 בשעון קיץ, 8:33 עבר זמן קריאת שמע. שעה אחרי זה, אפילו פחות משעה, זה 9:20 כבר, אסור לומר ברכות. הברכות של קריאת שמע, ברכות לבטלה. תפילה, לכתחילה 4 שעות. אנחנו פוסקים בדעבד עד חצות. תפילת שחרית. איך אדם מתפלל בשעות כאלה? מה? זה בושה וחרפה. הקדוש ברוך הוא יחזיר נשמות ופגרים מתים כבר בחצות הלילה. כמה יכול לחכות לך? מראה אומרת על הפסוק, ואתה קדוש יושב תראות ישראל, מחכה הקדוש ברוך הוא עד שתגמור בית הכנסת האחרונה. מה זה כנסת האחרונה? אז כתב רבי משה היום לוצאתו, הזמן האחרון של אותו אזור של זמן תפילה. זה בית הכנסת האחרון. ואז מעלה את כל התפילות למעלה. אחרי זה גמרנו, כל התפילות נפסלות. אז אני מבין, בן אדם לפעמים קרה מקרה, בן אדם זה בשר ודם. בסדר. אבל שעושים את זה באופן קבע, אז בחינת עשה עבירה בשנה הבא, נעשית לו כהתר. עכשיו מה? הוא אומר, גם אחרים עושים. מה זה גם אחרים? היה אומר עליו שלום רבי יהודה צדקה. הוא אומר לך, בן אדם נכנס לבית חולים, ובדק אותו הרופא, אומר לו, הכליות לא מתפקדות. הוא אומר, אז מה? יש פה במחלקה, נכנס למחלקה האורולוגית, הוא אומר, פה חצי המחלקה, אין להם כליות. אז גם לי, אז גם אתה מסכים שאין? מה זה גם אחרים? אז יש הרבה חולים, יש הרבה, אני יודע, עמוקים, שחין, לא יודע מה. אז גם הוא רוצה להיות מהקבוצה הזאת, על מה ולמה? לכן זה אומר רבי שמעון נתנאל, וזהיר בקריאת שמע ובתפילה. ועוד אומר רבנו בהי, תדע שהמצוות הן מוכרחות למזון הנפש, כמו שאם אדם לא אוכל יום אחד, איזה רעש גדול, תראה בתעניות עומדים בתור ליד הרב, שייתן להם היתר, זה יש לו ככה, זה יש לו כאב ראש, זה יש לו בעיה כזאת, מותר לי לשתות, מותר לי לאכול, לשיעורים, לא לשיעורים, על מזון הגוף שהוא קלה ונפסד, תראה איך האדם משקיע, ואיזה רעש גדול יש, אם הוא לא אכל, כמו שהביא המדרש, אומר היה מעשה פעם באחד שהיה חולה, והלך לרופא, אז פעם שרופא היה רופא, וחולה היה חולה, היה נותן לו מיד את הרפואה. אמר לו הרופא, תשמע אדוני, אין לך שום בעיה, אתה יוצא ממני, אתה הולך לשוק מיד, וקונה לך תרנגולת. נרמד, התרנגולת תביא לרפואה, מה זה, מלאך רפאל, מה? אמר לו, לא, תשמע, עד הסוף. אתה קונה תרנגולת, תן לה לאכול, וכל בוקר, איך שהיא מטילה את הביצה בבוקר, אתה לוקח את הביצה ישר, פוצע את הקליפה, מברך שהכל נהיה בדברו, שותה אותה, גובע אותה כולה, ואתה תהיה בריא כשור. אחרי 3 ימים, אתה בריא יותר משמשון. אמר בסדר. הלך האיש הזה, הלך מיד לשוק, הלך קנה תרנגולת, אמיתית, ככה טובה, שעומדת על 2 רגליים, ויכולה גם לרקוד על רגל אחת, והביא אותה לבית, אשתו יצאה לקראתו, נו ברוך רופא חולים, ברוך הבא, השכבר, מה חדש, מה אמר הרופא? אמר לה, אמר הרופא, צריך לאכול כל בוקר, על איבריק אני היענו, על קיבה ריקה, ביצה איפה שיוצאת מהתרנגולת, מבטן התרנגולת. עכשיו, התבשלה בבטן שלה, מה קרה לך? עכשיו, אמרה לו אשתו, וילי, מה אני עושה? מה יש? אומרת לו, תראה, אני לפעמים שכחנית, אני שוכחת לתת לתרנגולת אוכל. לתרנגולת, ידוע, היא שקטה. הם לא עושים רעש הרבה התרנגולות. מי שעושה רעש, התרנגול, בעל הקוקוריקו, הוא עושה עם הקרבולת שלו, הוא מה שהוא עושה. אמר לבעלה, תראי גברת, אני ידעתי מה יש לי בבית. כשאני קניתי את התרנגולת, קניתי איתה גם תרנגול. אז הוא הביא תרנגול ותרנגולת. ולמה? אמר, תרנגול לא ישתוק, לא ייתן לך מנוחה. יגיע שעת הארוחה, אין אוכל. הוא צועק, הוא מרעיש, הופך את השכונה. כל הפקחים של העירייה יבואו לכאן. אז את תהיה מוכרחה לתת אוכל. כשתיתן אוכל לתרנגול, תזכרי לתת אוכל לתרנגולת. וככה היה. והאיש נהיה בריא, ברוך השם. אחר כך אומר המדרש, מי זה התרנגול ומי זה התרנגולת? זה אנחנו. כל אחד מאיתנו יש נשמה ויש גוף. הנשמה זו תרנגולת. אם הנשמה לא התפללת מנחה, היא צועקת? לא. אין לה איזה שעון שמצלצל או איזה תזכורת. או נגיד, לא הנחת היום תפילין? לא מרגיש. לא הייתי היום בשיעור תורה? לא, הוא לא מרגיש. אבל אם נגיד את הכוס קפה שלו לא קיבל בבוקר, הראש שלי מסתובב. או נגיד לא מצא את המפתחות של האוטו במקום, מלחמת גוג ומגוג. או מישהו לקח לו את החנייה, או איחר את האוטובוס, אני אכתוב תלונה כעת למשרד התחבורה וראש הממשלה. העתק למבקר המדינה גם. וגם למזכיר האום בהזדמנות הזאת. למה האוטובוס יצא לפני הזמן? הכל דבר של העולם הזה עושה רעש גדול, אבל עיני העולם הבא לא זוכר מה עשה הקדוש ברוך הוא. נתן את הגוף עם הנשמה, ואז הגוף בבוקר קם צמא, עייף, צמא, עייף, פלל ברך ברכות השחר, מחזיר נשמות בגרים מתים, מעביר חבלי שינה על עיניי, תאמר מהפפאי, תראה כמה אדם מספיק שהוא ישן פחות חצי שעה ממה שהוא רגיל. תראה, וואי, איזה עייף. הוא בא לבית הכנסת, ככה לא יכול להתפלל. קושי גורר את הרגליים שלו. או לא אכל, או לא שתה. אמר לי פעם יהודי אחד ביום כיפור, הרב, אני משוגע רק דבר אחד. קוס קוקה קולה. זה בצהריים שלום. אמרתי לו, זה אתה שווה. אתה רואה מה הבן אדם שווה? קוס קוקה קולה. הוא לא אומר, אני לא צריך לאכול, לא רוצה כלום, אבל בא לי, אני משוגע לשתות את זה. אז זה להראות לאדם כמה הוא אפס. מה הוא שווה? אז אומר, שמת לב, מה יש לגוף? מה עם הנשמה? ומה קורה כשהנשמה איחרת לה את התפילין? איחרת לה את השמה ישראל? איחרת לה את לימוד התורה? מה נעת ממנה איזה מצווה שאתה רגיל לעשות אותה כל יום? זה אדם צריך להרגיש שזה. שהמצוות הם מזון של הנפש. זה אומר רבנו יונה. אומר ולכן, הקדוש ברוך הוא קצב שעות על ידי חכמי ישראל. באו חכמי ישראל ואמרו לנו שמצוות קריאת שמע זה 3 שעות מהיום. מצוות תפילת השחר 4 שעות מן היום. אומר ולכן, אומר כך שמעתי שפירש רבי יצחק בן לב את הפסוק במשנה, עד מתי עצל תשכב, מתי תקום בצהריים. אז הפשט, עד מתי עצל תשכב, עד מתי אתה ישם, מתי אתה קם בצהריים. אומר לא, זה הפירוש, יש פירוש נוסף. בערב העצל מסתובב, מטייל, הולך ברחוב, או יושב בבית, מבזבז את הזמן, לא עולה למיטה לישון. אומר לו שלמה המלך, עד מתי עצל, עד מתי אתה מסתובב, תשכב, לך למיטה. ואם תגיד, אז מה יש, מה קרה, שחק כל שעה 10 עכשיו, שחק כל שעה 12, שעה 2, עוד מוקדם. אומר לו, מתי תקום? בצהריים? מתי אתה רוצה מחר לקום? אתה עכשיו צריך לחשוב. חמה לנו פעם ראש הישיבה עליו השלום, בטורקיה היו אומרים, 3 דברים תעשה מוקדם. תישן מוקדם. שומע משה? תקום מוקדם. ותתחתן מוקדם. אומר 3 דברים מוקדם, אדם מצליח. זה המתכון של ההצלחה בחיים. שאדם עושה את זה כמו שצריך. לכן בא רבי שמעון בן נתנאל ואומר לנו, הוי זהיר, זהיר, בקריאת שמע ובתפילה. ועוד, יש בגמרא מסכת ברכות, גמרא אומרת, רבי אלעזר דרש, פסוק לתהילים, כן אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי. שימו לב, איזה פירוש נפלא, אמר לנו רבי אלעזר בגמרא. מה זה אברכך בחיי, ומה זה בשמך אשא כפיי? אברכך בחיי אומר זה שמה ישראל. בשמך אשא כפיי זה תפילה. איפה זה רמוז? אומר בשמה ישראל, שאתה אומר שמה ישראל, אברכך בחיי, אני מברך את הקדוש ברוך הוא, ואני אומר שהוא אלוהים אחד, אבל לא סתם אני מזכיר את שמו, בשמך אברכך בחיי, אני מוכן לתת את החיים שלי בשבילו. הרי במילת אחד צריך לכוון שמקבל עליו 4 מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז כן, אברכך בחיי, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מוכן למות בשבילך ולקבל עליי 4 מיטות בדין. ככה לימד אותנו דוד המלך. בהמשך, אחרי זה תבוא תפילה, בשמך אשא כפיי. הגמרא אומרת, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן שם נפשו בכפו. מה פירוש נפשו בכפו? כשאתה בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אתה תגיד לו, ריבונו של עולם, אם אתה לא עונה לי, הנה הלב שלי פה ביד, בכף היד, אני לא מחזיר אותו, אני מת. אני מת, אם אתה לא עונה לי, אין מי שיענה לי. אין לי מפלט, אין לי שום דרך להצלה, רק אתה. אין מנוס בלתיך. אז כל מי ששם נפשו בכפו בשעת התפילה, הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתו. כמו חנה הנביאה, התפלל על השם ותבכה ולא תאכל. אמרה לו, אם לא נתת לי חיים, למה נתת לי רחם אם אני לא יכולה להרות? למה נתת לי דדים אם אני לא יכולה להעניק? זה, הלו, זה אמר בשמך אשא כפיי, שאני מתפלל, אני נושא כפיי לקדוש ברוך הוא. אז זה מסירות נפש שעושה בשעת התפילה. ועוד בזוהר הקדוש פרשת שמות, על הפסוק ויפן כו וכו, מי זה היה? שרבנו עליו השלום. מה היה מתי? כשהוא הלך להרביץ את המסרי. ויפן כו וכו, שם הפשט שהוא ראה אם יש אדם. הזוהר מפרש עוד פירוש, ויפן כו וכו, הסתכל כי עד שמה. ויפן כו וכו, משה רבנו, מה זה כו? למה כו זה קריאת שמע? קריאת שמע יש בה כפה אותיות. פסוק ראשון, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, 25 אותיות. ויפן כו זה קריאת שמע ישראל של שחרית, וכו קריאת שמע של ערית. ויקן איש, אין מי שמוסר נפשו כמו שצריך בקריאת שמע לקבל עליו סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז משה רבנו היה צריך לעשות את הכוונה של קריאת שמע, ויח את המצרי והתמנהו בחול. אומר שם הזוהר, מי זה המצרי? זה השטן, הוא האויב שלנו, הוא המצרי. שהוא מביא אותנו למצר, יצר הרע, שום צר, צר ואויב, איש צר ואויב. ואיפן כה וכה, משה רבנו עכשיו בגלות הזאת, מסתכל עלינו, כה מים קריאת שמע של שחרית, וכה מים קריאת שמע של ערבית, והיה כן איש, ככה אומר רבי שמעון, לא מכוונים בקריאת שמע כמו שצריך. לכן אנחנו סובלים בגלות, עדיין הגלות נמשכת. אם אנחנו נכוון טוב בקריאת שמע של שחרית וקריאת שמע של ערבית, מכוון רק במילה אחת, במילת אחד, שהקדוש ברוך הוא אחד, ואני מוכן למות על קידוש השם, אז הכל נגמר. אז אין גלות. ככה אומר הזוהר שמות דף י' ב'. בא רבי שמעון בן נתנאל ואומר, וזהיר בקריאת שמע ובתפילה. וההמשך של הפסוקים שם, כמו חלב ודשן תשבע נפשי. מה זה חלב ודשן? מקריבים בקורבנות, היו מקריבים את החלב והדם, ואחר כך זה נהיה מזה דשן, אפר. כמו חלב ודשן תשבע נפשי. ולכן אומרת הגמרא, מעוות לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. מי זה מעוות לא יוכל לתקון? אדם שביטל קריאת שמע, נגיד ישן בלילה בלי תפילת ערבית. גמרנו, מה יעשה עכשיו? מה יכול לעשות? מעוות לא יוכל לתקון. או עבר הבוקר, קם בצהריים, עבר 4 שעות מהיום. הקורא מכאן ואילך להפסיד, כי אדם קורא בתורה. עדיין, ביטל מצוות קריאת שמע. מעוות לא יוכל לתקון. והיסרון לא יוכל להימנות, זה ששכח להתפלל, וגם לא עשה תפילת תשלומים. אז זה הלך הכל. לכן אומר, צריך להיזהר. מאיפה תראה שהתפילה היא כל כך חשובה? הירושלמי אומר לרב חייא בר אבא, הוא רבי חייא ידוע, היה חכם גדול בארץ ישראל. רב כהנה, ידוע, הוא היה בחוץ לארץ, בבבל, למד תורה אצל רב. פעם היה סיפור שאיש אחד היה שם רשע בבבל, שהיה מלשין על אנשים שאוגרים אצלם תבואה. אז הלך לגלות, רצה לגלות על מישהו שלהלשין עליו, אמר לו רבי יוחנן, סליחה, אמר לו רב, אל תראה. אמר מחוונה מחוונה, אמר אני הולך להלשין עליו. רב כהנה התרגז עליו, תפס אותו מהצוואר, ובתפיסה ניתק לו את ה... בכוונה או שלא בכוונה, לא כתוב בגמרא, ניתק לו את הגולגולת מעמוד השדרה. שמתה בקועה מנה, כך כתוב בגמרא. נותק שמה, וזה במקום, הראש שלו נפל ככה, שנצילנו, ומת. אמר לו רב לרב כהנה, לך לארץ ישראל, תברח. עכשיו פה הפרסים שולטים, כף די השפיכות דמים, יארגו אותך. אז הוא ברח בא לארץ ישראל, ישב פה אצל רבי יוחנן, איפה? בטבריה. ישב בטבריה אצל רבי יוחנן, היה מה שהיה, הגמרא מספרת עליו, שיום אחד עמד עמידה, הוא היה כהן, רב כהנה כהן, מבית עלי, שבית עלי צריכים למות לו עליכם בגיל 20. אז הוא היה מעריך בתפילה, כי הגמרא אומרת, כל המעריך בתפילה, מעריכים לו ימיו ושנותיו. רבי חייה, אז הוא לא ידע, הוא בחדש לבית הכנסת, רבי חייה עומד במזרח, והוא עמד אחריו, מרחק להאריך בתפילה. לא שסתם מעריך, 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 הוא מוסיף תחנונים על תחנונים, קורא שם מגילת איכה עם מגילת קהלת ביחד. קצר, צריך גם לא להפסיד, להפסיד קדושה, זה טעות בידי אלה שמעריכים באופן קבוע. מפסידים קדושה, מפסידים אמינים, מפסידים הרבה דברים חשובים, חבל. אז זה אומר, וכאן תדע, רבי יעקב בן חביב כותב, היה רב בירושלים, אומר, בוא תראה מה זה תפילה לפני הקדוש ברוך הוא. אומר מלך בשר ודם, שייך לומר שאני אבוא לבקש ממנו איזה בקשה, נגיד כעס, גזר איזה גזרה, עשה איזה דבר, אז אנחנו הולכים לבקש ממנו חנינה, לבקש ממנו המתקת הדין, המתקת העונש. אז הוא נגיד בהתחלה היה כועס, עכשיו הוא נרגע, ואם לא איזה מתנה או מכבדים אותו איזה כבוד, נרגע. אבל יש אמת החשוב שאצל הקדוש ברוך הוא זה כך, לא, זה רבי שמעון להגיד. וזהיר כעד שמעו בתפילה, מה אצל הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא נשאר במקומו, אין אצלו לא כעס ולא שחוק, לא דין ולא רחמים. אז מה? הדין לרחמים זה מצידנו. אם אני עושה מעשה טוב, אני מושך עליי חסד. ומי שעושה מעשה לא טוב, גורם שיתנהגו איתו במידת הדין. אז מה עושה התפילה? התפילה גורמת שאתה תשנה את מידת הדין שלך למידת הרחמים. זה כל העניין. ולא שהקדוש ברוך הוא משתנה, חס ושלום. כי אצל הקדוש ברוך הוא כתוב, אני השם לא שניתי. מה זה לא שניתי? לא השתניתי. זה פירוש לא שניתי. אז אם כן, מפה תלמד שהתפילה היא לא דומה בתפילה שלנו, אין תפילה של בשר אדם. יש הרבי אליהו מני, שזכרתי לכם אותו, היה חסיד קדוש, נפטר לפני למעלה מ-100 שנים, בחברון. עד היום קבורתו ידועה בחברון, בבית העלמין היהודי של חברון. ושם היא לא רצה לעשות שם נסיעה, אמרתי לך תעשה, נסע לאליו. רבי אליהו מני היה איש קדוש ונורא, חסיד בתכלית החסידות. סופר עליו שפעם היהודים בחברון היו מצב קשה מאוד, מצב כלכלי גרוע, ובאו אמרו לו, תראה, במצרים שמעו עליך, אם אתה תיסע למצרים, עשה שם מגבית, אנשים יתרמו בעין יפה, נוכל פה להתפרנס לפחות 10 שנים מהכסף שאתה אסוף שם, כל העיר. שמע רבי אליהו מני, אמר, למה לא, כבוד הציבור, נעשה. נסע לו למצרים. ואז נסיעה למצרים הייתה דבר קשה, צריך לנסוע על גמלים, על זה, דרך המדבר, מדבר סיני. עשה את הדרך. הגיע לשם, היה שם יהודי חשוב, אחד מהשרים בממשלה של מצרים היה יהודי. והיה לו שם, שמו היה קטאוי פה. כך היה שמו. ישב אצלו רבי אליהו מני. הוא הראה אותו בביתו, נתן לו דירה שלמה, מיוחדת רק לרב. הביא לו ספרי קודש שם, ואמר לו, אתה לא תלך לאנשים, אני אביא את האנשים לפה, שאתה תתרים אותם בשביל יהודי חברון. ככה עשה. ישב אצלו בבית, והנה, למחרת, שהרב הגיע, בעל הבית, קטאוי פחה, אומר לרב, תראה, היום יש ישיבת ממשלה, ואני צריך לשבת עם המלך, ואני מבקש רשות שאני הולך. ואני שמתי פה, מיניתי במקומי, את בני הבית שהם ימלאו את כל בקשות הרב. אמר לו, בסדר, מה יש? אמר לו, יש שם איזה מכרז של בגדים של הצבא ושל הממשלה, מהדס רד, מי יזכה בזה? יש מכרז. והמלך ביקש שאני אבוא אליו, ואולי אני אצטרך לקנות את זה, ויהיה בזה רווח גדול. אמר לו, אני מברך אותך, אבל תזכור דבר אחד, תדע. שאם יגיע הזמן תפילת מנחה, בכל מחיר אתה קם באמצע והולך, מוצא איזה חדר, אם אתה יכול לעשות מניין, תלך שם, תתפלל. ואל תוותר על מנחה. ואל תפלל אותו ברגע האחרון, ואל תנסה שיצר הרע יגיד לך תשלומין וכבוד מלך ואנוס וכבוד הציבור, ובמקום זה אני אתן כסף. אבל תזכור מה אני אומר לך, ואם זה השם יצליח אותך. אמר בסדר. עזב את הרב, ולא הבין למה הרב הזהיר אותו ככה, עזרה, אחרי עזרה, אחרי עזרה. הלך, נכנס לבית המלך, ישבו שם, היה צהריים, יושבים, הגישו קפה, הגישו עוגות, והמלך מדבר, וכל אחד מדבר, כל אחד בתור שלו, הצעות, עניינים, התחילו לדבר עסקים. לא כדי שדיברו עסקים, זה רואה את השמש, עוד מעט, עוד חצי שעה, השמש שוקעת. אז קם רגע מהמקום, אמר לשכנים שלו שיושבים לידו, אם המלך ישאל עליי, אני כאן נכנס להתפלל, אני גומר להתפלל, אני חוזר. אז יצא לחדר שלו, התפלל מנחה, הוא היה עומד פלל מנחה, סידר לו שם איזה מניין, מצא איזה יהודים, שיגידו איתו קדושה וכדומה. באמצע התפילה, אמר המלך, קטאוי פה היהודי, נתן הצעה כזו וכזו, יש מישהו שמוסיף, אף אחד לא הוסיף עליו. אמר, הוא זכה. עכשיו, איפה הוא? איננו, וואה. אז המלך התחיל ככה להיות רציני. מה זה? איפה היהודי הזה? אז קם אחד האנשים שם, הגויים, אמר אדוני המלך, הוא הלך להתפלל לאלוהים, פלל אליו, הוא אמר שהוא יחזור, הוא ביקש התנצלות. טוב. סיים, והנה הגיע. שהגיע, המלך אומר לו, מה קרה, נהיית כזה דתי וחסיד גדול, אף פעם לא ראיתי שבאת להתפלל אצלי בבית, אתה עושה פה מניין בית כנסת של יהודים? אז הוא ככה יודע, זה מלך גוי, השתחווה לו, אמר לו, אדוני המלך, אגיד לך את כל האמת, יש לי רב יהודי קדוש הגיע אלינו מחברון, מהעיר חברון, והוא הזהיר אותי היום אזהרה מיוחדת שלא יעבור זמן מנחה, שבכל מחיר אני אתפלל מנחה, ואני בגלל שהוא הזהיר אותי אני שמעתי כך ואני עשיתי את רצונו. ולא, עכשיו אני יותר ויותר אוהב אותך שאתה איש נאמן, שומע בכל הזקנים, בכל החכמים. מה, יש לך איש כזה צדיק? אמר לו, כן. אמר לו, הרב, הוא חסיד כזה, לא אוכל בשר, לא אוכל עופות, היה חסיד קדוש. היה אפילו רבי אליהו מני היה רוצה לאכול ביצה, היה מפחד, אולי התרנגולת שהטילה את הביצה, אולי, 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 היא טרפה. אז היום התרנגולת טרפה, הביצה שהטילה גם טרפה. אז מה היה עושה? הייתה מטילה את הביצה, מסמן את הביצה, מחכה לה 21 יום. רואה שהתרנגולת עדיין בחיים, הכל בסדר? לא התעלפה באמצע, לא עשתה, לא קיבלה שפעת, לא קיבלה איזה משהו, אוכל את הביצה. וכן, חלב, היו חולבים מהפרה, לא שותה את החלב, אולי הפרה טרפה. אחרי ששוחטים את הפרה, ורואים שכל האיברים שלה הפנימיים בסדר, אז היא קשרה, אז החלב שיצא ממנה וכל הגבינות והחמאה ומה שעשו, זה קשר. ככה היה חסיד, זה דבר שלא צריך לפי הלכה, לא אנחנו אוכלים מאכלי חלב. מה אומרת? רוב בהמות קשרות. אנחנו הולכים על פי הרוב. אבל יש מיעוט בהמות שהן טרפות. באמת, אותן בהמות טרפות, ומפרע אוטומטית כל מה שהם מעכשיו. הידוע לנו שיש איזה גבינות שיצאו מהפרה הזאת, הן אסורות. אז הוא ככה היה חסיד. אמר לו המלך, הוא כזה חסיד, יש לו בת חולה, אני רוצה שיברך את הבת שלו החולה. לא בסדר, אני אדבר איתו, אני אראה אם הוא יסכים. חזר הביתה, אמר לו הרב, נו מה נהיה? אמר לו, תשאל הרב, איזה קידוש השם, כך וכך היה. עכשיו המלך שלח את המרכבה שלו למטה עם החיילים, בקשים אם הרב רוצה, מוכן לבוא, אמר בסדר, אני אלך. הלך לשם ונכנס לתוך החדר של הילדה, שם ידיה על ראשו, על ראשה, ואמר, יהי רצון בזכות העיר חברון ובזכות היהודים שיושבים בה. לא אמר בזכותו, לא בזכות שום דבר, בזכות העיר חברון, בזכות היהודים היושבים בה, שלח רפואה שלמה לילדה הזאת. ובאמת ככה היה אחרי 3 ימים מבריאה. קרא לו המלך, אמר לו, כמה כסף היית צריך? נתן לו פי כמה וכמה. אז נהיה קידוש השם גדול מאוד, תראה, בגלל תפילת מנחה אחת שהתפלל כמו שצריך, תראה איזה קידוש השם וכמה, חן אמר, וזהיר בקיאת שמה ובתפילה. עוד למדנו את זה מדניאל, דניאל עליו השלום, דניאל יש חמודות, אומרים דניאל לדניאל בגובה דארי אבטה, מה עשו הרשעים האלה, הבבלים שהיו שם באותו דור, היו מקנאים בו. שהיה יושב דניאל בביתו של המלך, חלה היה נמוכד נצר, היה דריאבש, והיה יושב, ויש לו שם עלייה, מקומת הגג, היה יושב, ושם הוא בנה את הכנסת, והכתוב הפסוק, וכבין פתיחן להבעילית, נגד ירושלם. היה לו חלון, חלונות, פתוחות לו בעלייה מול ירושלים. והם הלכו והסיתו את דריאבש יוציא חוק שכל מי שרוצה להתפלל או לבקש איזה בקשה אם מהאלוהים אם מאיזה מלך צריך לבוא ולבקש מדריאבש ואין לו רשות להתפלל שום תפילה. הוציא חוק כזה דריאבש, מה שאמרו לו עשה. והנה אלה שלחו אנשים וראו את דניאל מתפלל ובאו והעידו לפני דריאבש, ואז קרה לו ו עשו משפט, אמרו תזרוק אותו לגובה האריות, כי ככה היה כתוב בחוק, מי שיתפלל בלי רשותו של דריאבש יושלח לגובה האריות. עכשיו הפסוק אומר שהוא לא הסכים דריאבש לעשות, אבל אילצו אותו. בסוף מו אומר לו דריאבש, זורק אותו לגובה האריות, צריך מה אומר לו, אלא אך דיאן פלחת לה, הוא איש הזבינך, האלוהים שאתה מתפלל אליו הוא יציל אותך. ד והאריות היו רעבים, שלושה ימים, שלושה לילות לא אכלו. שליחו את דניאל שמה, היה ערב פסח. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח לו את חבקוק עם שמונה, שאומרים שישה נביאים שהיו תלמידיו, עם שולחן של ליל הסדר, עם מצות, חרוסת ומרור ובשר ודגים וביצים וכל מיני מעדנים לתוך גובה האריות. שלח הקדוש ברוך הוא אריה דבעילאי, זה האריה שיש בו מרכבה למעלה, וסתם פיות האריות ואמר להם, אוי לכם אם תאיימו אפילו על דניאל. וככה היה עד שלמחרת בא דריווש וצעק, דניאל, דניאל, אמר לו, הנה אני פה, להוציא אותו מגובה האריות. בזכות מה? כל זה בזכות תפילה. כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא כמו שצריך, זה הזכות שלו. עכשיו ראיתי, יש, שאלו, מה זה הוא אמר, כשאתה מתפלל, מה זה כשאתה מתפלל? דע לפני מה, מה שאתה, וכשתתפלל, מה זה כשאתה מתפלל? בטח אני מתפלל, אז מי מתפלל במקומי? יש מישהו אחר מתפלל במקומי? לא מעיל. כל אחד מאיתנו צריך הוא להתפלל בעצמו. אלא יש בגמרא, זה שאמרנו בברכות, המעריך בתפילתו, סופו בא לידי כאב לב. לא טוב להעריך בתפילה. עכשיו הגמרא, איך אתה אומר, סופו בא לידי כאב לב, ואיני, ועד רבה למדנו שכל המעריך בתפילתו, אז מעריכים לימיו ושנותיו. שיבה הגמרא לצריך, הדה מעיין, בא הדה מעיין, והרשי מסביר כך. הוא מעריך בתפילה, והוא אומר, נו, איך התפללתי היום? איך אני אתפלל בכוונה? התפילה שלי טובה היום, בטוח היא תעשה פירות. זה גרוע, זה מעורר עליו כתרוגים, הפוך. והם השמיים מקטרגים ואומרים, זה תראה, הוא מחזיק מעצמו, חושב מי יודע מה, מעיין בה, זה סופו בא לידי כאב לב. זאת אומרת, הכל יוצא הפוך, מה שהוא מבקש יוצא לו הפוך. אבל זה שאמרו שבעריכים לו ימיו ושנותיו, זה דירה מעיין בה. הוא מעריך, מתפלל, ואומר, הקדוש ברוך הוא יודע מה לעשות. אני לא יודע אם יצאתי ידי חובתי, לא יודע אם התפללתי כמו שצריך, אבל אני השתדלתי לעשות משהו. מקטין את עצמו. אז לא מעיין בה, והוא לא מעיין, לא מגדיל את עצמו. תוספות אומרים שמה, שאם הוא בוטח בזכויותיו ובוטח בעצמו, זה הפוך, זה נופל. זה לא מצליח. עכשיו בא להגיד, כמרה, אבל תוספות אומרים שכל זה כשהוא מתפלל על עצמו. אבל אם הוא מתפלל על אחרים, יכול לעיין בה. זאת אומרת, הוא לא מבקש על עצמו שום דבר. לא הוא מבקש על איזה חולה, מבקש על איזה אנשים שנמצאים בצער, הוא מתפלל עליהם, זה מותר. לכן אמרו, כשאתה מתפלל, אתה מתפלל, אתה על עצמך, תיזהר. אתה, אל תאריך בה יותר מדי, תיזהר כשאתה מתפלל, שלא תגרום חס ושלום, שיבוא לידי כאב לב. כמו שבמדרש מובא, פעם אחת, רבן גמליאל, עליו השלום, הוא חמיף של בעל המאמר הזה, רבי שמעון בן נתנאל, הלך לבקר אצל רבי חנפתא, רבן גמליאל. בא לבקר אותו, אמר לו רבי חנפתא, לרבן גמליאל, מה רצית? אמר לו רבן גמליאל, אני רוצה שתתפלל עליי. רבן גמליאל, נשיא של ישראל, אומר לרבי חנפתא, תפלל עליי. אמר לו, ייתן לך חלבביך. כתוב הפסוק, ייתן לך חלבביך. אני לא יודע מה אתה צריך, אבל ייתן לך חלבביך. כמו השם ימלא משעות תבחר. היה שם רבונה, אחר כך שמע איזה רבונה ואמר, לא, לא כך צריך היה לומר, אלא מכל עצתך ימלא, ימלא אדוני כל משאלותיך, לא ייתן לך חלבביך. אמרה הגמרא, לא, זה רשני רבן גמליאל, מה פירוש? לכל אדם, אין לו מה ייתן לך כלבביך, למה? ויש בן אדם מבקש איזה בקשה, והבקשה הזאת היא לא לטובתו. למשל, רוצה איזה אישה מסוימת להתחתן דווקא איתה, או רוצה לקנות איזה בית באיזה מקום, והבית הזה זה לא מזל שלו, זה הפוך, זה יצא לו שם רע. או רוצה איזה מקום עבודה מסוים, או איזה משרה לקבל אותה, והוא לא יודע שאם יקבל את המשרה הזאת, יצא לו הפוך על הפוך. הכל יהיה ברעה. אז הוא מבקש דווקא את אותה בקשה, וזה טעות. אלא יבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אם הדבר הזה מתאים לי, תעשה שזה יצליח. אם הבית הזה זה מזל שלי, שאני אקח אותו בקלות. או רוצה אישה לעצמו או לבנו, יגיד ריבונו של עולם, אם האישה הזאת היא בת זוגי או בת זוגו של בני, היא רצון שתיתן בליבן לגמור את הדבר, כמו שהרב חידה כותב. צריך שיתפלל שמתי שיבוא הזיווג, ייתן בלב הבן והבת לרצות אחד את השני. כי זה הקדוש ברוך הוא נותן בליבם, אם זה מתאים או לא מתאים. ואתה אף פעם אל תנחם ואל תאמר זה או זה, אני לא יודע. כמו אוריה החיתי, הוא לקח את בת שבע, וזאת לא בת זוגתו, היא שייכת לדוד המלך. בסוף היה צריך להרג שיקח אותה דוד המלך, ממנה יבוא מלך המשיח. אז אומר, זה ייתן לך כלבביך, אומר לרבן גמליאל, בלב שלו הוא איש חכם היה, הוא מבקש בקשות שמתאימות לו. אבל באדם אחר, אל תגיד לו ייתן לך כלבביך, תן לו, ימלא השם כל משאלותיך. רק הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את העתידות, מה יהיה בעוד 30 שנה, או בעוד 50 שנה, ובעוד כך וכך שנים. זה באמת הדבר שיצליח, זה הדבר שיצא דווקא לטובה. ולא מה שהאדם חושב שזה לטובתו. לכן אומר, כשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע. כשאתה מתפלל, למשל אדם רוצה איזה משרה, הוא רוצה איזה בית לקנות אותו, הוא רוצה איזה סחורה להרוויח בה. אז הוא אומר, לא של עולם, תעשה שהסחורה הזאת תהיה שלי, שהחנות הזאת תהיה שלי. לא. אל תעשה תפילתך קבע. אל תגיד לקדוש ברוך הוא מה לתת לך. הוא יודע מה מתאים לך, מה לא מתאים לך. פעם היה מסופר על הרב שחר, עליו השלום. בא אליו איזה יתום, ילד מסכן קטן, בצער גדול מאוד. אז הוא בא לנחם אותו, סיפר לו הרב שח, שהוא כשהוא היה ילד, הוא גם היה יתום. מדוע, הייתה תקופה, זמן מלחמת העולם השנייה, הוא ברח. ברחו מרוסיה, והגיע לשנחאי. הם היו בסין, הודו, סין, שמה. שמה היה, והייתה לו חולצה אחת, שלוש שנים לבש חולצה אחת. אותה חולצה, חול, שבת, יום הכיפורים. חושבים שלהיות הרב שח זה דבר של מה בכך. ואת החולצה הזאת היה בלילה מכבס, ותולה אותה על הכיסא שתתייבש, ויושב לומד עם גופייה וטלית, ככה היה. יושב לומד. אז הוא סיפר לילד הזה, ליתום, אמר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא יודע כל דבר מה הוא עושה. אנחנו לא יכולים להתערב מהעבודה של השם יתברך. סיפר לו, תראה, גם אני הייתי יתום. והיה לי חברים שהגענו, היינו בחורים בישיבה, אז הבחורים, כל אחד ביקש בית, דירה, אז דירה מה היה? חדר אחד, מספיק, הסתפקו בחדר אחד. אז אחד, אבא שלו עזר לו, אבו הקלה הביאה לו, אחד דוד שלו, אחד סבא שלו, כל אחד היה לו איזה מישהו שעזר לו, והוא מסכן הרב שח היה יתום, לא היה לו בית. אז הוא היה גר בסחירות. התחתן וגר בסחירות. שאר החברים שלו, כל אחד יש לו דירה. עכשיו, שהגרמנים הגיעו לעיר שלהם, אז היה קשה מאוד, מי שיש לו בית, לעזוב. כי היה כבר, לפני זה היה סימנים, שנה, שנתיים, לפני זה כבר היה ידוע. אז היהודים, אלה שהיה להם רצון טוב ומזל, הרימו את הרגליים, ארזו את המטלטלים וברחו. הרבה ברחו וניצלו. אומר, כל החברים שלו, היה להם בתים, אף אחד מהם לא עזב, נשארו שם. הוא, כמו שלא היה לו בית, לא היה לו מה להפסיד, לקח את הגמרה שלו וקצת מטלטלים וברח. אומר, היחיד מהכיתה שנשאר בחיים זה אני. כל החברים מתו. הרגו אותם, הגרמנים, הפולנים, הם מחשמם, איך קוראים לה, האוקראינים, הארורים וכו'. הרגו אותם. למה נהרגו? בגלל שלהם בית. אז אומר, בהתחלה כל אחד היה לו בית, היה סבח, הנה יש לי בית, השם נתן לי בית. הרב שח לא זכה לבית. אבל זה היה לטובתו. ולכן אומר, ימלא השם כל משאלותיך. זה האדם צריך לבקש, שימלא לו את המשאלות שלו, ולא מה שאני רוצה, אלא את המשאלות. היה עוד מעשה במצרים. היה פעם שם רשע אחד עלה, קראו לו קאדיר עסקרי. מה שמו בזכרו, היה שונא ישראל, כמו המופתי של כל מצרים. הוא היה רשע מרושע, גזר על היהודים כל מיני גזרות. גזרות על בתי הכנסת שאסור להם לבנות, באיזה שעות מותר להם ללכת, באיזה שעות אסור. ועשו שם הרבה, עשה בהם שמות, היו סובלים ממנו, מיסים, גירושים. היה שם במצרים מקובל אחד בשם רבי משה אלדמוהי. רבי משה אלדמוהי היה מקובל גדול. באו יהודים, צריכים להגיד לו, עד מתי אני אסבול תחת יד שלטונו של הרשע הזה? אמר להם, מחר בבוקר קבלו עליכם תענית, נלך לבית העלמין היהודי של קהיר. יש שם הרבה צדיקים קבורים שם משנים קדמוניות. תביאו איתכם, אמר מרה וחצינה, יענו מעדר וסל שלוקחים, אוספים בו את האפר, נלך לשם. טוב, מה שהרב אומר, עושים. באו לבית העלמין, עמדו שם בפינה, אמר תחפרו פה בור. טוב, הרב אומר, הם חופרים. והוא בא ליד קברי הצדיקים שם, והתחיל לצעוק. והסליחות, ואיזה תפילה. אמר להם, מתים, מתים, אתם חיים, אתם לא מתים. עליכם אנחנו מתפללים שלוש פעמים כל יום. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים. אנחנו מתפללים מתי תקומו כבר מעפר. עכשיו אנחנו בצרה. אנחנו רוצים שאתם תתפללו עלינו. לא שאתם תושיעו אותנו, תתפללו עלינו לפני בורי העולמים. והתחיל לצעוק ותקע בשופרות, והתחילו להתפלל ולצעוק. שימו עד סוף היום, יצאו, התפללו מנחה, באו לחזור לבית, והנה רואה מלא צבא. כל הרחובות מלאים צבא. שואל, מה קרה? הוא אומר, לא שמעתם? לא. אומר, זה המופתי הקאדי לעסקרי, באמצע היום נפל ומת. ועכשיו עושים לו לוויה, וכל המדינה באבל גדול. אתם לא רואים? ואז ראו את המופת, באותו יום תרם יקראו, ואני אענה. עוד הם מדברים, ואני אשמע. למה התפילה שנעשית מתוך הלב, שעדיין נפלל אותה כמו שצריך, אז הקדוש ברוך הוא שומע. זה כמו שאמרנו, הוא שם נפשו בכפו. כמו שהגמרא אומרת, ביוונות, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה וליבו למעלה. עיניו למטה, הכוונה היא להשפיל את עיניו. הרמב״ם כותב שהכוונה היא שיכוון כוונה הכרחית של פירוש המילים. זה פירוש, אל תעשה עצמך תפילתך קבע. הוא אומר, זה מעכב את הכוונה. אם לא מכוון, התפילה מתעכבת בגלל הכוונה שלו. המאה ששם כותב שיכוון לשם השכינה שבגלות. אומר, אם אדם רואה שהוא צועק ולא נענה, יגיד, ריבונו של עולם, לא בשבילי, בשביל השכינה. הרי אם אדם חולה, השכינה נמצאת איתו, אמו אנוכי בצרה. אפילו רשע בישראל, הגמרא המשנה בסנהדרין אומרת, שהוא בצער, שכינה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. או אדם נמצא בבית כלא, השכינה נמצאת איתו בבית הכלא. אדם נמצא באיזה צרה, השכינה איתו. אז כשהוא מתפלל, לא יתפלל על עצמו, יגיד ריבונו של עולם, אני בסדר, סובל, סובל, אבל השכינה נמצאת איתי והיא סובלת, תעשה בשבילה. איפה ראינו? הגמרא עומד על הפסוק, שנאמר, והיה שדי בצריך, וכסף תועפות לך. זאת אומרת, אם אתה שם את שדי בצריך, כשאתה סובל, אתה אומר, עשה למען שכינתך, עשה למען קדושתך, עשה למען שמך, כסף תועפות לך, אני אענה לך, אתה תהיה למעלה, אתה תצליח. זה אומר רבי שמעון בן נתנאל עליו השלום. תהיה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. הקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ברצון, ויושיענו למען שמו, ירוא עינינו וישמח ליבנו, ויאמין מקדשנו, ונראה בימינו אמן. בחנניה בן הקשיא אומר הצעק.